אתם מאזינים לרדיו שלום, התחנה המשדר בשפה העברית מקופנהגן בירת דנמרק. אנו משדרים מדי יום ראשון בין השעות 4 ו-6 אחרי הצהריים, ושידור חוזר מ-6 עד 8 בערב לפי שעון דנמרק. בישראל המקדימה את דנמרק בשעה אחת תהיינה השעות 5 עד 7 אחרי הצהריים ו-7 עד 9 בערב. התאריך היום הוא הקף בניסן תשע"א, 24 בחודש אפריל 2011, היי דחול המועד פסח. השידור היום מגוון כתמיד, באולפן עילי כהן שערך, הכין, מגיש ועל המכשירים, ומן האולפן אני מאחל לכם הזנה מהנה וערבה. לקופנהגן הגיע בפעם ה-23, כמו ששמעתם, איצ'ה גיל, איצ'ה שהוא היה מדריך ריקודי עם ומדריך להקות, והביא איתו להקות לדנמרק ולימד ריקודי עם, ועכשיו הוא בביקור כאן עם הנכד שלו. כן, יש לו כבר נכד בן 14, והנכד יגיד לנו גם כן שלום. שלום איתי.
שלום אלי.
זהו, אז קודם כל נפנה אליך איצ'ה. מה... איך אתה רואה את סקנדינביה לאחר כל כך הרבה שנים שאתה בן בית כאן?
האמת היא שסקנדינביה עצמה היא לא השתנתה פרט לאוכלוסייה שאני רואה קצת אוכלוסייה זרה, קצת הרבה אפשר להגיד מהפעם הקודמת שהייתי. הפעם האחרונה שהייתי זה היה לפני 6 שנים, ובאמת יש שינוי גדול בנושא הזה. בכלל, מבחינה גיאוגרפית שום דבר לא השתנה, גם הבתים נשארו בערך אותו הדבר, אולי זה מה שמייחד את הארצות האלה, שהבתים הם יפים מאות שנים וכן הלאה. עכשיו, אני תמיד באתי לסקנדינביה כי אהבתי בפרט את דנמרק, יש לי הרבה חברים פה, וגם אנשים עצמם נחמדים, תמיד אהבתי לבוא לכאן וליהנות מכל הדברים שישנם פה, יש הרבה הרבה, אני לא יכול למנות את כולם, אבל נהניתי מעצם העובדה שהאנשים עצמם באופי שלהם שונים מאיתנו, הישראלים שחיים בישראל, בזה שהם הרבה יותר מחושבים, יותר סולידים, יותר טולרנטים, מתחשבים. וזאת סיבה טובה תמיד לבוא.
אתה חוזר עכשיו מסיור כלל סקנדינבי, כלומר היית בנורווגיה ושוודיה. גם את הארצות האלה אתה מכיר טוב. איך אתה מתרשם מהשינויים שחלו בהם או שלא חלו בהם?
לא הייתי מצביע שחלו בהם שינויים מיוחדים, אבל תמיד אני נהנה לראות שוב את הפיורדים בנורווגיה, ואת הבתים ואת הארמונות מחדש, אני תמיד מוכן לראות. והפעם זה טיול מיוחד במינו.
מאחר ואתה נוסע עם הנכד שלך, שלא מכבר מלאו לו 13 שנים, כלומר בר מצווה, ועכשיו נפנה לאיתי. איתי, ערב טוב.
ערב טוב.
איך אתה נהנה, נתחיל, איך אתה נהנה בקופנהגן? איך אתה מתרשם מקופנהגן?
פעם ראשונה שלי בסקנדינביה, אני מאוד נהנה פה. אני רואה מקום מיוחד שלא ראיתי אף פעם. דנמרק היא מקום מאוד יפה, שיש בו אתרים שלא, שאין כמוהם. נהניתי מאוד לראות את, את ההתפתחות שיש בקופנהגן. אני אפרט כמו המטרו, התחבורה, העיר, וכמו ש, כמו שאיץ' סבא שלי אמר, את האוכלוסייה שהיא מאוד מגוונת, והאוכלוסייה של הדנים שהיא, שהם מאוד מתחשבים, וזהו.
בשבוע שעבר חגגנו יחד כאן את בקופנהגן ליל הסדר. איך התרשמתם מאותו ערב בחברת הישראלים של קופנהגן? איתי?
קודם כל, אני ראיתי אוכלוסייה מאוד ותיקה של, של ישראלים בקופנהגן, שהם מאוחדים ביחד, שומרים על המסורות של ישראל. הם מאוד נחמדים, מתחברים גם בנוסף לזה שהם מחוברים למסורת של ישראל, הם מחוברים למסורת של דנמרק. הם למדו אותה כנראה כבר הרבה שנים, וזה היה מאוד יפה. הם עירכו אותנו בצורה בלתי רגילה, נהננו מאוד, הרגשנו כשחגגנו את הסרט, את הסדר, הרגשנו כמעט כמו בארץ. ואני חושב שהם, למרות שהם גרים בדנמרק, הם יודעים לשמור את הקשר עם, עם, עם ישראל.
איצ'ה, אתה גם כן היית כמובן בליל הסדר הזה, שהסדר ליל סדר מיוחד במינו, מאחר ואתה ניגנת, שזה לא דבר חדש בשבילך, אתה גם מנגן וגם, מדריך קודי העם, ואתה פגשת חברים ותיקים, יש לך איזו חוויה מסוימת לספר עליה?
קודם כל, חוויה מיוחדת. זו פעם ראשונה שאני חוגג את ליל הסדר בקופנהגן, באיתן, שזה המועדון הישראלי. וחלק מהאנשים פה ושם אני מכיר משנים קודמות, אבל לא זה שחשוב. חשוב הוא זה שהייתה באמת אווירה מאוד מאוד חברית, וחגגו את ליל הסדר בצורה מאוד מאוד נחמדה, ולא קונסרבטיבית, וזה מה שאולי מוצא חן בעיניי. נכון שזה פעם ראשונה שבליל סדר גם יש ליווי של אקורדיון שאני מנגן בו, וזה נתן לי הרגשה הרבה יותר טובה וחוויה יותר עמוקה. אני רציתי להוסיף שהנכד שלי איתי בטיול בסקנדינביה לפי בחירתו ובחירתי כמובן, והוא חגג לפני שנה את הבר מצווה שלו, אבל מכיוון שבגיל 13 נהוג אצלנו במשפחה שאני הסבא נוסע עם הנכדים, ואשתי הסבתא נוסעת עם הנכדות. אבל מאחר ובגיל 13 הוא נסע עם המשפחה שלו לטיול בתאילנד, אז דחינו את הנסיעה של, שלי איתו, לשנה אחרי זה, וגיליתי שיש לי נכד בוגר, חושב טוב, עוזר. יש המון תכונות שאני איתו כ-24 שעות, ואז גיליתי הרבה דברים. זאת ההנאה הגדולה ביותר שאני יכול להגיד, כי את הטיול, המסלול הזה שעשיתי בסקנדינביה, כבר עשיתי מספר פעמים, גם עם להקות מחול וגם בעצמי, ואני גם בעזרתו של אלי אני יכול להגיד שיש לי, יש לי את הכבוד ואת העונג להגיד שאני ממש ממש נהנה בנסיעה הזאת במיוחד.
דיברתי עם חנה שאשתך, והיא אמרה לי שהיא מרגישה שהיא מקופחת, מאחר ויש לה רק שתי נכדות ושלושה נכדים, אז אולי הגיע הזמן לעשות עוד נכדה.
חיי המין שלי מאוד לא פוריים בזמן האחרון.
ככה זה עוד איך.
אז אין לי נכדים נוספים, אבל אין דבר, זה בסדר.
אתה יכול להתאמץ.
אני יכול לאמץ אותך בתור נכד, אני יודע.
נכדה.
בתור נכד.
בתור נכדה. איץ', ומה התוכניות שלך להבא? אתה מתכוון להגיע לסקנדינביה עוד פעם?
אינשאללה, כמו שאומרים אצלכם בדנמרק.
זה בשפת המקום, אתה מתכוון.
משהו כזה, כן.
הבנתי. ומה איתך איתה? אתה מתכוון להגיע עוד פעם לסקנדינביה?
אני בטוח שאני אגיע עוד פעם לסקנדינביה. אני ראיתי פה, הכרתי מקום שמאוד אני התגעגע אליו עכשיו שאני חזרתי. ואני מקווה, ואני באמת מקווה שבקרוב אני אחזור לסקנדינביה.
אתה ברוך הבא, תתקבל בשמחה. איץ' גיל ונכדו איתי נולמן, אני מאחל לכם המשך מסע נעים ומסעות נעימים בעתיד, ושמחתי לארח אתכם כאן באולפן רדיו שלום מקופנהגן, ותמסרו דש כמובן חמה בארץ החמה ששמה ישראל. תודה רבה לכם.
תודה רבה גם לך, תודה באמת על זה שאפשרת לנו גם להתראיין ברדיו שלכם, שאני שומע אותו כל הזמן.
אתה ברוך הבא לשמוע אותו כל הזמן, אני לא גובה ממך שום דבר אקסטרה בשביל זה.
אוקיי, תודה.
תודה לכם. איץ' גיל, שאת הרעיון איתו השמענו קודם לכן, נושא בשני כתרים. הקטע האחד, מדריך ריקודי עם, אהוב ואקורדניסט מצוין. הכתר השני הוא חבר במקהלת חבורת שוהם המחדשת שירים ישנים ועתיקים. אשמיע לכם עכשיו שניים משירי העלייה השנייה שבהם הוא משתתף במקהלה. השיר הראשון יהיה חושו המחים חושו, והשיר השני הוי עד מתי.
Oh,
חבורת שום הפועלת לשימור הזמר העברי הישן וחידושו. השמיע לכם שני שירים, חושו אחרים חושו, והנה מה טוב, הוי עד מתי, ושני השירים האלה משירי העלייה הראשונה, ובביצוע, בתוך המקהלה היפה הזאת, היה גם איצ'ה גיל, שראיינו אותו מקודם לכם. איצ'ה גיל, אני מכיר אותך די הרבה שנים.
31 שנה.
32 שנה, אבל לא חושב...
מי סופר?
מה שנה, בדיוק, מי סופר. איצ'ה, אתה... הגלגולים שלך, איך אתה התגלגלת לעולם ריקודי העם?
או, לעולם ריקודי העם התחלתי בגיל 7-8, אני חושב. ואז היו איזה 3-4 ריקודים בסך הכל. אז היינו רוקדים ערב שלם, 3-4 ריקודים. ותנועת הנוער, כמובן. ואחרי זה התאהבתי, הייתי בלהקה, והמשכתי אחר כך גם להדריך, גם לנגן, לעצמי, כי אז עוד לא היו טייפים, עוד לא נולדו המחשבים, וככה המשכתי בריקודי עם, וכמובן זו אהבה שלא נגמרת.
אתה היית חבר בלהקה, והיית גם מדריך ריקודי עם. מתי עברת את הקורס הראשון שלך בקורס להדרכת ריקודי עם? ואיכן?
את הקורס עברתי בשנת 72. סליחה. בשנת 72 עברתי את הקורס לאחר שכבר הדרכתי 15 שנה, כי חשבתי שאולי זה חשוב מאוד שתהיה לי גם תעודת מדריך מוסמך, וגם אפשר לומר שבקורס עצמו עזרתי בכל מיני אלמנטים שאני רכשתי במשך הניסיון שלי בהדרכת ריקודי עם. זה לגבי הקורס שלי בריקודי עם. אבל אחר כך המשכתי, וכבר אז אקורדיון כבר לא היה כל כך פופולרי בנושא של ריקודי עם, זאת אומרת, היה פופולרי בריקודי עם, אבל לא בהדרכת ריקודי עם, כבר השתמשו יותר בטייפים, וככה לאט לאט מתגלגלים. אני הפסקתי כבר לפני 15 שנה בנושא הזה, כי... איך אומרים, גדלתי מאוד בשנים, ומספיק.
אתה היית חבר בלהקת קרמון.
כן, תקופה קצרה בתחילתה של להקת קרמון, שקראו לה אלומים בפתח תקווה. וזה היה מקרי בהחלט, כי קרמון בא להדריך אותנו בתנועת הנוער, בנוער העובד, לסיום גרעין שיצא להכשרה, והוא הדריך אותנו והכין איתנו איזה מחרוזת ריקודים, ואז הוא בחר מספר רוקדים שיבואו לרקוד אצלו בלהקה שהוא פתח בפתח תקווה.
איך רקדו באותם ימים? עם אקורדוניסט?
כן, רק.
ואתה שימשת גם אקורדוניסט בלהקה?
בלהקה עצמה לא, אבל לפני זה גם בתנועת הנוער.
סקנדינביה. אתה מכיר את סקנדינביה בשנת 1980 בערך? וניהלת כאן, כמו שאמרתי, מספר לא קטן של קורסים, גם בקופנהגן, גם בשטוקהולם, גם באסביר, גם ביוטלנד, גם נדמה לי בנורווגיה, והבאת גם להקות. אבל איך הייתה ההיכרות שלך עם סקנדינביה?
זה סיפור ארוך, אבל אני אקצר. בשנת 79 החלטתי שאני עושה טיול תרמילים לסקנדינביה. באופן מקרי בהחלט. החלטתי. ואז במקרה חבר משותף של אלי ושלי הציע שאני אסור קשר עם אלי, כי יש אפשרות שאני אולי בטיול שלי אגיע לקורס שנמצא בווקשר בשוודיה, וכך נוצר קשר בין אלי וביני, ובאמת הגעתי לקורס הזה שהיה מנוהל על ידי אישה מאוד נחמדה שאני שכחתי את שמה, כי זה כבר המון זמן. וככה נקלעתי לקורס הזה ולימדתי שם 2-3 ריקודים. זה היה קורס דווקא של זוג שלימד ריקודים הונגרים, אבל ביקשו ממני שאני למד עוד 2-3 ריקודים, ולימדתי, וככה מצא חן בעיני הרוקדים שאני אלמד רק ריקודים ישראלים בנסיבות אחרות, וכך הזמינו אותי בכל מיני קורסים מיוחדים רק לריקודים ישראליים. עכשיו, אלי הוא היה איש הקשר שלי כל הזמן, והוא עזר לי הרבה מאוד בנושא הזה, כי אני את הסקנדינבים לא הכרתי כל כך. והוא עזר לי בזה שהוא הראה לי והדריך אותי איך פונים אל האנשים האלה, כי בכל אופן ישראלים הם אחרים. אני חושב שהקשר שנוצר בין אלי וביני הוא מיוחד במינו, כי אנחנו לא רק חברים, אני חושב שאפילו הרבה יותר מזה, והקשר ממשיך עד היום הזה, וימשיך אני בטוח עד היום האחרון שלנו, ואני שמח שזה ככה. פתח לי צוהר, הוא פתח לי חלון, הוא פתח לי דלת לעולם אחר לגמרי, ואני למדתי להכיר עולם אחר.
אני קטונתי מהשבחים שאתה נותן לי, אבל אני יכול לציין שמערכת יחסים שבינינו היא מאוד מעניינת, כי אני הכרת לך הרבה אנשים ואתה הכרת לי הרבה אנשים, ואני חושב שהבה טליה, שזה די מעניין, שאני הכרת לך את שוודיה, אבל אתה הכרת לי את השוודים. עוד דברים כאלה. אני מודה לאיצ'ה גיל ומאחל לו חזרה נעימה לביתו בגבעתיים בישראל. כל טוב ותודה.
תודה.
בישראל הלך לעולמו יוצר נפלא יונתן גבאי, שחיבר הרבה ריקודים שנרקדים על ידי כולם. אחד מהם זה ריקוד ידוע בשם ידיד נפש. נשמע את השיר ידיד נפש מפיו של יורם גאון.
ידיד נפש, אב הרחמן. ידיד נפש, אב הרחמן. משוך עבדך אל רצונך, משוך עבדך לה 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 אל רצונך. את צוף לה 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 וכל טעם
ואיתנו נמצאת על הקו אביטל ויצטום והיא תדבר על הסרט גן עדן עכשיו, סרט שהכעיס אותה. ערב טוב לאביטל.
ערב טוב לאלי ולכל המאזינים.
אז מה בפיך?
אני ביום שישי היה לי קצת עודף זמן, אז בשעה 11 בלילה פתחתי במקרה את DR2 וראיתי סרט שהשפה נשמעה לי מוכרת, וזה לא היה עברית, זה היה ערבית, אז אני, זה מצחיק, אני לא יודעת, למדתי קצת בבית ספר, אבל זה כל כך דומה לעברית, שאפילו כמעט לא הייתי צריכה לקרוא את התרגום בדנית, אבל לא נתעכב על העניין הסמנטי. הסרט מספר על שני בחורים פלסטינאים שהולכים לעשות פיגוע בתל אביב, ומה קורה איתם 48 שעות לפני שהם עושים את הפיגוע. הם נמצאים בעיר שכם, אחד מהם הוא מתקן, עובד במוסך, שאת כמה שהבנתי המוסך הזה מתקיים מחלקי רכב גנובים שמגיעים מישראל, והבוס שלו מפטר אותו. השני לא ברור מה הוא, נדמה לי שהוא גם מובטל, העניין הזה לא הועלה בסרט, ולאחד מהם יש חברה שחזרה מפריז, הייתה שם כמה שנים, וכל החיים, בתורם שהם הפגישות האחרונות שלהם, לפני שהם הולכים לפיגוע, בשכם. עכשיו, בחלק מהסרט רואים אותם גם הולכים לאיזה תחנת אוטובוס, כנראה שמה בין בית לחם לירושלים, כי זה האוטובוס שעבר, זה האוטובוס כזה עם רשת נגד רימונים שלא זורקים על האוטובוסים, אז האוטובוסים שנוסעים לשטחים, יש עליהם מין רשת כזאת, אבל אני חושבת שפה לא הבינו את הבדיחה הזאת, זה לא את הבדיחה, זה היה מצחיק הזה. והוא עומד שם בתחנה ורואה את האנשים הישראלים, הוא רואה גם איזה ילד קטן, ואז הוא מחליט לא לעשות את זה. אם מישהו לא ראה את הסרט הזה, אז אני לא רוצה להגיד בסוף אם הם כן התפוצצו או לא. אבל מה שירגיז אותי מאוד, הסרט הזה הוא כאילו וקום. הם מתארים את החיים המסכנים שלהם, הם גם נותנים שם כל מיני הרצאות דמגוגיות מאוד, שאי אפשר לחיות בצורה כזאת, ושאין להם חיים, ושאין להם עבודה, ושהם לא יכולים להקים משפחה. בקיצור, הכל בוואקום. יש איזה אויב, עלום שם, מזכירים את ישראל, אבל לא רואים מה ישראלים עושים להם, לא רואים איך מתעללים בהם במחסומים, או שלא יודעים להם לעבור, דברים כאלה. הם כאילו אנשים מסכנים, תמימים, אתה יודע, זה כמו האלה שזורקים כל מיני טילי גרד על היישובים שם בעוטף עזה, ואחרי שישראל נכנסת בעזה, אז הם הולכים ל-CNN ואומרים שמה שהם מסכנים שאנחנו מתקיפים אותם. אותו דבר הסרט הזה, לא מתארים שם למה הם נמצאים במצב הזה, ולמה הם רוצים להתפוצץ, ולמה הרג של, הם שני הבחורים האלה הולכים להתפוצץ, בגלל ששני חברים שלהם נהרגו, על ידי האויב, עלום השם. והשאלה שבכלל לא מועלית בסרט היא, למה הם חושבים שלהרוג עוד מישהו בגלל שהחבר שלך נהרג, זה מצדיק את הדבר הזה. אין שם שום דבר, שום איסורי מצפון על המשפחות שהם ישירו, שיהיו אומללות, על החברות שלהם. הכל מאוד דמורג, מאוד one way כזה. ודיברתי איתך כבר לפני כמה זמן על העניין הזה ש נניח אתה הולך לעלות על מטוס, ולא יבדקו אותך לפני שאתה עולה על המטוס. ובעצם כשבאדם הולך ושואל את עצמו, למה אני צריך לעבור את כל הטרטור הזה בשביל לעלות על המטוס? למה שואלים אותי אם הרסתי לבד, ובודקים אותי לאורך כל הדרך עם מגלה מתכות או משהו? בגלל שמישהו, מאיזושהי ידע, לא חשוב איזה, התפוצץ וגרם לזה שהיום אנשים בכל שדות התעופה בעולם מאוד מאוד שומרים על הביטחון. ואותו דבר בסוד הזה, הם לא מעלים בכלל את הנקודה הזאת, למה? ומה בעצם, ומה הם רצו להגיד? עכשיו, שדני ממוצע שמקבל את האינפורמציה שלו מ-DR2, הוא לא יודע באמת מה קורה שם, אין לו את כל התמונה המלאה. הוא חושב ישראלים הם רעים, הם טובחים בהם, הם מתעללים בהם, אז מותר להם להתנהג בצורה כזאת, הם הגיעו מים עד נפש. אבל לא מראים מה הם באמת עושים, למשל, לא מראים את הרצח הזה ביתמר. אני לא זוכר שמחה שיראו את זה פה בטלוויזיה. אמנם יש דברים יותר חשובים היום, כמו מלחמה בלוב או בעיראק או באפגניסטן, אבל לא, או בסוריה, אבל לא הורו שום דבר על הרצח ביתמר. אני זוכרת את זה, כי כבר אני פה. אז הדברים האלה שהם נורא נורא חד צדדיים מרגיזים אותי, וזה מה שרציתי להתלונן היום.
אביטל ויצטום, אני מודה לך מאוד על חלקי בתוכנית, והמשך ערב נעים.
תודה לך ולכל המאזינים גם ערב נעים.
תודה. אהוד מנור היה כותב שירים מופלא שהלך מאיתנו לפני מספר שנים. אילו היה בחיים היום, היינו חוגגים לו בעוד חודשיים 70. אשמיע לכם מספר שירים במהלך השידור. השיר הנוכחי הראשון יהיה נחל התננים בביצוע חווה אלברטשטיין.
אני כאן לידך, ושוב הולם ליבי איתך, אך איפה הם כולם? אותם ילדי השמש, הסירות כולן טבעו, וחבריי כולם נסעו, גשרון העץ שהתמוטט, עוד מטייל בין שתי גדותיך. תזכור את השמיים שטילו על פני המים, את הכוכבים שרחצו בין קני הסוף. תזכור שירי ירח וחצב בודד פורח את המחצבה שהתעטפה באור כסוף. צליל מוכר קולצות אוזניי, אני עוצמת את עיניי, לאן הם נעלמו? פעמוני הכסף שהייתה כאן מדורה, עלה אשן על תשירה, ובאחת אחר חצות זוכר בילינו את החושך. תזכור את השמיים שטיילו על פני המים, את הכוכבים שרחצו בין כלי הסוף. תזכור שירי ירח וחצב בודד פורח, את המחצבה שהתעטפה באור כסוף. כרמל ניצב איתן, ירוק צבעו של הטלטן, מימיך לעולם זורמים זורמים בנחל. גם היום כמו אתמול, ימין הכביש ועץ משמאל, ורק עיניים אחרות אני רואה בתוך המים. תזכור את השמיים שטיילו על פני המים, את הכוכבים שרחצו בין פני הסוף. תזכור שירי ירח וחצב בודד פורח, את המחצבה שהתעטפה באור כסוף. תזכור שירי ירח וחצב בודד פורח, את המחצבה שהתעטפה באור כסוף.
שירו המופלא של אהוד מנור, נחל התננים, בביצוע חווה אלברטשטיין. ונעבור למרחון, חביב על כולם, שחקן כדורסל.
בתוך האקווריום, כן, יופי, זהו, אופ, אופ, יופי, מפת נקי הזה חסום, כן, כן, תשמור על כל ניצור, נזר, כל ניצור חסום, תאמין, יופי, אופ, אופ, יופי, זהו, יופי, יופי, אופ, אופ,
יופי, שלום לך, אדמי,
שלום, שלום, בחזרה, אופ, 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 יופי, יופי, יופי,
אבל אני יושם עלי להציג את עצמי שמי ותושייה.
תושייה, כן.
אני מורה ומחנכה ושל דרך הנשא.
שמחת כנתי. יופי, 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 יופי,
יופי. אני ידוע לך, אדוני, שנשר לא פקד את הספר הלימודים מזה כשבועיים.
ידוע, ידוע. אני פגעתי עליו שיפסיק לפרוט את ספסל הלימודים. כל האחריות הספסלית עליי. חוץ מזה אין מה לדבר, הבן שלי נשר לבית ספר יותר לא ילך.
וכי למה?
וכי ככה. אופה, זהו, יו, 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 יעזרה, אופה, זהו.
והני, אדון...
סלים ורזה. יופי, כן, יופי, 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 את כל המסלול מההתחלה.
אדון ורזה, עם כל הכבוד שאני רוחש למדע הספורט, ואני רוחש. מקומו של הנער הוא אך ורק בבית הספר.
איפה?
בבית הספר.
בית הספר עם כל הילדים החברים, הרזים, אלה שנראים כמו ילקוטים, אלה שהפרופיל שלהם יותר נמוך מסרגל. הבן שלי יהיה כמו אבא של החבוב, אתה אל תראה אותי ככה. אני והכדורסל הולכים ביחד עוד מהזמנים שבכדור היה חור. לסבא שלי היה בית חרוש הזה סלים, על שמו קוראים אותי סלים. יובי, אופה, לזה.
אדם סלים, אתה אולי לא יודע, אבל נשר הוא גאון, נער גאון ומחונן. בבית ספרנו מנבים לו עתיד מזהיר במכון ויצמן.
באיזה מכון?
מכון ויצמן.
אתה תשלח את הבן שלך למכון ויצמן, אני את הבן שלי למכון שמשון, נראה מי יגיע הראשון. אין שלי יהיה פיבוס, חבוב, אתה תהיה פיבוס, פשר מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה האהבל מה זה פיבוס. הרכז זורק את הכדור לסל, הריבאונדר קולט הכדור החוזר, זורק את הפיבוס, הפיבוס בג'אנשופ, שם אותו בתוך הסל, ואז כולם ביחד. לא, 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 תאמין אדון תושייה, בלי האמונה התעסקה לא הייתה אוכלת אותה.
האם לא היית רוצה שנשר ילמד באוניברסיטה?
חס ושלוש, שהבן שלי יידרדר לאוניברסיטה. אז בידי, הבן שלי יהיה ברקוביץ', אתה תהיה
ברקוביץ',
נשר. מי ידבר אדון תושייה, מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה מי זה ברקוביץ'? תגיד לי, מה מלמדים אצלכם בבית ספר את הילדים המסכנים?
אנחנו מלמדים אותם מולדת. אנחנו מלמדים אותם ספרות. הנה השבוע לימדתי את הנערים על שי עגנון, י"ז פרץ, שין בן ציון.
לברקוביץ' לא הגעתם.
לא, לברקוביץ'. אדון ורזה, אתה מתכוון לספר המחונן י"ד ברקוביץ'.
אני מתכוון לשחקן המהולן מ"ם י"ד ק"ב י"ד ברקוביץ'.
מי הוא ענן?
לי הוא ענן אינג'ינר ניצחון! מי הוא אינג'ינר? ארכיחל, ארכיטקט, ארכיבישוב הניצחון!
אבל אם תקרוני, לא מטעני, נשר לא יכול להיות כדורסלן?
למה?
נשר נמוך!
כולם בהתחלה נמוכים! אתה ראית את אולטי פיילי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר. אני פעם בקושי הגעתי ברגליים לרצפה, אבל עם האימונים באזור, תכף תראה את נשר, לא תאמין איזה שינוי על בנה. לא תאמין, נשר כן. תקים את חדר המיטות, כן, בניטורים, דרך הפרוזדור, ניטורים בואים, לתוך הסלון. אוף, 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 לא תאמין, אוף, 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 אוף. נשארו לו כל מיני שאריות מהבית ספר שלכם, אבל אני אוציא לו את כל הלכלוך הזה מהראש, מילה של ורזה.
הנער מבוהל, אדון ורזה.
הוא לא מבוהל, הוא קצת מתרגש וטבעי. אין now you must talk the teacher how you put the ball in the cell, okay?
Okay.
Okay, then.
Mom!
You must talk the teacher how you put the ball in the cell, okay?
Okay. Mom! Mama! You say, oh,
here's the ball.
Yeah, here's the chance. Yeah.
So put the ball in the cell, open the cell.
Okay.
One, two, one, two, one. גם יקום, על הרגליים.
איפה הרגליים?
מתחת לבטן. את הכדור לתוך
הצד. בסדר, אל תצא, איפה הכדור?
איפה
הצד? איפה הצד? איפה הצד?
הוא לא רואה, אתה אומר.
הוא רואה, הוא בהתחלה גם לא שמע. אבל עכשיו ברוך השם כל מילה, נכון, נשא?
מה?
אתה רואה? לתוך הצד. לא, לא, לא.
בתור כדור סלם,
יש אלוהים אדם דושיה.
ואם דיברת כבר על כבוד, אז תגיד לי, כשהגיע ארצה, הזמר המהולל פרנק סינטרה ירום עודו. מי שהוא קפץ בבריכת הניצחון בכיכר מלכי העירייה בשביל לתת לו קצת כבוד?
לא ידוע לי.
אפילו לא צפרדע. אבל כשהגיעו ספרטאינו המכבים עם גביע אירופה.
איפה היו קבלי ישראל? איפה היו קבלי ישראל במדבר? בבריכה, בבריכולה. הנשיא, ראש הממשלה, סנים, כולם היו בתוך המים. ולמה היו בתוך המים מסר? בגלל החמסין. בגלל הכבוד, בגלל הכבוד. כבוד, משיח, יש אלוהים, יש אלוהים. אנחנו ניצחנו את רוסיה, ניצחנו את בלגיה, אנחנו ננצח את כל העולם. יש אלוהים, יש אלוהים מסר, יש לי התכבדות.
הגשש החיוור, שחקן כדורסל. ידידנו עמוס קפלן, בן איילת השחר, גר ביוטלנד, והוא נשוי לאיסלנדית. כלומר, זה, יש כאן תערובת מאוד מורכבת של מקומות. הילדים שלו נולדו בדנמרק. כך שמה עמוס קפלן היום אנחנו לא יודעים, חוץ מזה שהוא ישראלי בנשמתו, דני במקום מגוריו, וחצי איסלנדי. הוא מבקר לעתים באיסלנד בגלל מוצאה של אשתו. אז אנחנו מראיינים היום את עמוס קפלן על הנושא איסלנד. ערב טוב לעמוס.
ערב טוב.
אז אתה חצי איסלנדי, רבע איסלנדי, מה אתה?
אני ישראלי, לא, זה אף פעם לא ישתנה.
בסדר, גולדה מאיר אמרה פעם כשהיא הגיעה לאיסלנד לביקור שליד איסלנד ישראל מרגישה את עצמה כמעצמה, מאחר ואיסלנד יש לה רק 250 אלף תושבים וישראל אז היו כבר 3 מיליון.
כן.
אז מה אתה יכול לספר לנו על איסלנד?
טוב, איסלנד היא קודם כל היא ארץ מאוד מעניינת, היא ארץ בראשיתית עם נופים מדהימים ובגדול יש מעט מאוד תיירים. רוב התיירים, אני חושב, מתרכזים בעיקר באזור רייקוויק והערים הסמוכות, זאת אומרת, אזור נניח בסביבות שעה וחצי מרייקוויק. רייקוויק, לטעמי, היא עיר יפה, בנויה מכל מיני אזורים, נראית כמו עיר אירופאית צנועה, אבל עם המון סממנים בינלאומיים. שומעים שם המון שפות, ערי הפרוור שלה בנויות מבנייה מעניינת, סגנונות שונים, יש שם סגנונות ספרדיים, כל מיני סגנונות שלפחות לטעמי היו מאוד יפים, גם משתמשים בחומרים שונים, מה שככה לפעמים מאוד דומה, יש אזורים שכל כך דומים לישראל, זה פשוט מדהים, אילולי המזג אוויר, גם שם הוא היה לא כך רע כשהייתי, אז הייתי חושב שאני נמצא באיזשהו עיר ישראלית זו או אחרת. מה שכן, יש שם לדעתי המון אספלט. זה תפס את העין שלי, כי בסך הכל בכל העיר הזאת והערים הסמוכות ביחד יש 180 אלף איש, וכבישי אופניים שם זה בכל הכיוונים ובכל המקומות בכמויות. אז זה פשוט ביחס הזה בין הכמות אנשים והמקום, הכמות של זה.
אתה רוצה להגיד שהם למדו מישראל את נלבישך סמלת בטול ומבלת?
ממלת, ממש, ממש, לפחות באזורים האלה שגרים אנשים. זה פשוט מדהים. דבר נוסף שתפס אותי זה כמות הג'יפים האדירה שנמצאת שם. בכל רחוב בחנייה אתה רואה ג'יפים בכמויות. ברחוב שאני הייתי בו היו לפחות מחצי מהמכוניות היו ג'יפים גדולים, קטנים יותר. ואני חשבתי כמובן לתומי בהתחלה, זה כבר לא בעצם ביקור ראשון שאני שומע את זה, שהג'יפים משמשים בגלל המזג אוויר החורפי, לפחות בחורף, והדרכים שלא כולם הם מאוספלטות, אז הם נוסעים בג'יפים, זה כמובן דבר הגיוני, אבל הסתבר לי משיחות לא מעטות עם איסלנדים, שחלק מהעניין זה שואו אוף, כמו הישראלים, הם נורא דומים לישראלים.
אבל זה עניין של רכב שטח, לא?
כן, זה בפירוש רכב שטח, אבל הנה כך לדוגמה, יום אחד בנסיעה הזו, עשינו הרבה משפחה, אז הגענו לאיזה אחד מהאחיות של האישה, ואנחנו, יש שם ארבע אחיות, ואנחנו נכנסים, ואני בשלב מצוים, לא שמתי לב, אני יוצא החוצה ואני רואה ארבעה תותחים אדירים עומדים, ולידם עומדת מכונית שנראתה צנועה, היא גם כן לא כך קטנה כנראה, אני ראתה צנועה לידם, זו הייתה המכונית של הבן דוד שהגיע, של ארבע אחיות שבעצם אף אחת מהן לא נוסעת באיזושהי עבודה מי יודע מה, הם לקחו את הג'יפים, משהו. אנחנו כמובן באנו לביקור משפחתי, האישה שלי היא חלק ממשפחה של חמש אחיות וחמישה אחים, משפחה גדולה, רובם חיים באיסלנד, באזורים האלה שאני מדבר עליהם, וכמובן שהיינו עסוקים במשפחתולוגיה. האיסלנדים בעניין הזה הרבה פחות, לדעתי, הרבה פחות פורמלי מהדנים. אצלם די דומים לישראלים בעניין הזה של לקפוץ. אתה בא לאח אחד או לאחות, לא משנה, מופיעים אחרים, מופיעים אחיות, מופיעים בני דודים, באים. לא מצלצלים, לא כלום, הם באים. קופצים לבקר.
וכולם מכירים את כולם, בגלל שזה...
כולם מכירים את כולם, זה
מדינה קטנטונת.
כן, כי הארץ היא כל כך קטנה, וכולם מכירים את כולם.
אבל יש שם בעיה אחרת, שהיא השמות. הרי שם הבן יורש את שם אביו, ולא לא שם משפחה שמדורי דורות.
נכון, ובאמת, השם, בפירוש, האישה כמובן היא נקראת, כמו שאשתי נקראת במקור, היא נקראת הלגה דוטיר, שזה...
הבת של הלגה.
הבת של הלגה, כן, בדנית פה קוראים לה הליה, אבל זה בעיקרון, זה אותו, על אותו עיקרון בדיוק. דבר נוסף היה שם, כמובן, חלק קשה, אני אומר את זה כמובן בצחוק, הוא נושא ההוגות. יש שם בכל, היינו כמובן כמעט כל יום אצל איזה משפחה או משהו, ובכל לפעמים אפילו שני סבבים, וכל פעם היו מפילים עליי את שולחן ההוגות שלהם. כולם כמובן טעימות והכל יפה וטוב.
ויש קלוריות.
אבל זה היה פשוט מכה.
עד כמה שאני מכיר אותך אתה רזה, כך שאין לך בעיה בנושא הזה.
לא, אבל תשמע, אני גם לא משוגע עד כדי ככה לוגות, אבל מה, אני חייב? אני בא, אני אדם נימוסי, אז בקיצור, אבל אני מאוד נהניתי מהביקור, מהעניין המשפחתי הזה, כמו שאני אומר, מזכיר קצת את הישראלים, הקטנה אפילו אמרה לאמא שלה בשקט, הקטנה שלי אמרה בשקט לאמא, אני חושבת שאבא מואב באחיות של האמא. אבל בכל אופן, בעניין הזה היה מאוד מאוד נחמד בתחום הזה המשפחתי, ואני יודע שזה בהחלט נושא מאוד חשוב אצלם. כמובן, בלי הנקודה הישראלית אי אפשר, אז ידעתי מאיזשהו רעיון שפעם קראתי במעריב, אני חושב, שברקבי גרה ביתו של המשורר טוביה ריבנר, שהוא מקיבוץ מרחביה. בקיצור, כמו ישראלי חוצפן, התקשרתי אליה, מצאתי את הטלפון בסבר הטלפונים, וסיכמנו להיפגש לכוס קפה, והיא סיפרה לי על החיים באיסלנד, שהיא חושבת שהם חיים נהדרים, היא... מיד שהגיעה לפני איזה 30 שנה, היא נכבשה על ידי הנוף, הטבע הנפלא הזה, והיא חושבת שהמקום הוא בעיקרון הוא גן עדן. לאלו שמזג האוויר לא מפריע להם. בעצם גילינו שאנחנו כמו כל ישראלים מצויים, גילינו שאנחנו בעצם קרובי משפחה, לא קרבה אדם, אבל דרך אשתו של אחי מקיבוץ אפיקים, משפחת גורביץ'. אז מינון לאון, כמובן דיברנו על המשפחה, אבל יותר מאוחר שאלתי אותה על דורית מוסייף.
על אשת נשיא איסלנד.
כן, אשתו החצי הישראלית של נשיא האיסלנדי. מסתבר שאין ולא היה שום קשר ביניהם, דבר שמאוד הפליא אותי, אני חשבתי שלפחות יהיה איזשהו קשר, ונדמה לי שגם קראתי בה, היה איזשהם רעיונות איתה באחד העיתונים, נדמה לי שקראתי כאילו היה רמז כאילו שיש איזשהו קשר. לא היה ולא שום קשר. דורית מעולם לא התקשרה לישראלים הספורים מאוד, כפי שהבנתי מאותה מרים, יש אולי איזה ארבעה ישראלים, או ישראליות יותר נכון, שגרים ברייקוויק, והיא פשוט לא התקשרה אליהם. הישראלים עושים מדי, כמובן, את החגים, אולי לא כמובן, אבל הם עושים את החגים ביחד, ומעולם לא התקשרה, ולעולם לא היה שום קשר איתם.
מי שמכיר את משפחת מוסייף לא מופתע.
לא מופתע, כן. והאיסלנדים ששאלנו אותם, ושאלנו בעצם את כל מי שנפגשנו, ככה שאלנו, כי זה סתם עניין אותי לדעת, הם חושבים שהיא התחילה מאוד רע, אבל היום היא קצת יותר פופולרית. זה בערך הייתה, הייתי אומר, הדעה הממוצעת עליה. זהו.
הבעיה היא אצל ה... זה התנשאות, זאת התנשאות שאין לה מקום, וכנראה דורית מוסייף בכלל לא הבינה את המנטליות הסקנדינבית, המנטליות האיסלנדית של פשטות, והיא הולכת על עניין של אני אשת נשיא, אז אתם כולכם מתחתיי.
כן, כן, בהחלט סביר, ואולי זאת בעצם התחושה שמרים, כשדיברתי איתה, נתנה לי, אם כי היא לא אמרה את זה במפורש. אבל בהחלט שמעתי איזשהו נימה של, לא הפתעה, אבל איזשהו נימה, איזשהו נימה כזו, בסגנון הזה. זהו, בית הנשיא נמצא באיזשהו, בעצם לא רחוק מרקבית, כאילו איזה מין לשון כזו, שגם כן נסענו אליה, שוב, רק בשביל הפיקנטיות, נסענו עד למקום, והצטלמתי לפני הבית, הייתה שם כנראה איזושהי סיבה, כי היו שם הרבה מכוניות, כמובן, בעיקר ג'יפים, וזהו, שום דבר כמובן, אין שם לא שומרים, ולאף אחד לא נמצא, אתה יכול להיכנס, ללכת, לדפוק בדלת ולהיכנס.
אגב, באותה הזדמנות אני רוצה לספר שאני כן הייתי בבית נשיאת איסלנד בזמנו, ויגדיס פינגרבוק דעתיר, והיא הייתה אישה צנועה להפליא, והייתי מאחל לדורית מוסייף ללמוד קצת מהנשיאה הקודמת.
שהיא הייתה אכן מאוד מאוד פופולרית, וזה אני שומע ממש ללא יוצא מן הכלל, כל מי שדיברתי איתו על הנשיאה הקודמת, זה פשוט היא הייתה משהו בלתי רגיל. זהו, לגבי, ביומיים האחרונים, לא, ימים אחרים בעצם, לא רק ביומיים האחרונים, נסענו לטייל קצת באזורים היחסית סמוכים לרייקוויק, נניח 80-100 קילומטר מרייקוויק. איסלנד היא ארץ מדהימה מבחינת היופי, אגמים,
מפלים, גלייצ'רים.
מפלים בכמויות מסחריות.
אפשר להביא איזה מפל אחד קטן לישראל, אגב.
מפלון, רק מפלון קטן, היה פותר את בעיות המים. וזה רק אחד, יש שם גלייצ'רים בקרחונים בכמויות אדירות. אחד מהם רואים ישירות מרייקוויק, בערך 100 קילומטר ביום בהיר, ואכן ראינו אותו, כי באחד הימים אני מסתכל מהחלון ואני רואה מה שנדמה לי כקרחון, ואני אומר לסטיינון, לאשתי, אני אומר לה, סטיינון, אני רואה קרחון. היא אומרת לי, כן, אני כבר לא זוכר את השם, היא אומרת, כן, זה 100 קילומטר מפה. ואכן רואים, במקומות אחרים אתה נוסע נניח 30-40 קילומטר, ואתה רואה קרחונים גם כן שנמצאים שוב פעם מרחקים של עוד 100 קילומטר, נניח 120-130 קילומטר מרייקוויק.
הצטיידת באיזה קרחון קטן?
לא הצטיידתי. מה שכן, נסעתי גם באזורים אחרים, שיש שם הרבה מאוד דרכים, בסך הכל, כשאתה מסתכל על גודל הארץ, אז יש מעט מאוד כבישים שיש להם אספלט, והרוב זה כבישים סלולים, דרכי אפר סלולות, ובהרבה מאוד מקרים, אנחנו נסענו לפחות בשני מקרים שנסענו, והדרך התפתלה במשך שעות, והיא כל הזמן חוצה את הנהר שמתפתל, ואתה צריך לחצות אותו כל הזמן.
ללא גשרים.
ללא גשרים. כל הזמן, כל חמש דקות או משהו, תרח, חוצים מפל.
אז אין פלא שאנשים צריכים רכב 4x4.
אלה שנוסעים. אני מדבר, העניין הוא שמה שאתה רואה שם זה בעיקר ברייקיוויק עצמה, אתה רואה על הג'יפים, אתה רואה הרבה יותר נשים שנוסעות, ואתה יודע שזה נוסעות לצורכי בילוי ולא לצורכי העבודה. מה שכן, אתה נוסע שם ורואה מרחוק, או לפעמים מקרוב, אתה רואה עדים שעולים מבטן האדמה, ממש במקומות רבים.
גייזרים?
גייזרים קטנים, יותר קטנים, יותר גדולים. אנחנו, חוץ מהגייזר הידוע, שכמובן ראינו, ראינו לא מעט קטנים יותר, ראינו גייזר למשל בעיר שנמצאת 40 קילומטר מרייקוויק של בערך 3 מטר, שכל הזמן יוצא, לא גייזר כזה ההוא שמדי פעם מתפרץ, אלא גייזר שכל הזמן עובד, כמו איזשהו, כמו איזה, אתה יודע, מין מים שיוצאים כל הזמן כלפי מעלה, קצת יותר גבוה, קצת יותר נמוך, אבל כל הזמן. יש שם בריכות סולפטיות כאלה, יש אזורים שלמים שצריך להיזהר בנסיעה, כי יש שם פשוט בריכות כאלה, בריכות בוציות שמבעבעות, ודבר פשוט מסוכן אם אתה לא מכיר את האזור.
מים רותחים.
מים רותחים, בוץ רותח. מרחוק כמובן גם רואים את הנקודות הלבנות בהרים, אלו הכבשים שלקראת הקיץ משחררים אותם, ולקראת החורף הם, כל הכבשים, אוספים את הכבשים. אבל בסך הכל, כמו שאמרתי, ארץ יפה לטיול. אם רוצים לנסוע בה, דבר שאני עדיין לא עשיתי, ולראות את כולה בסיבוב מסביב, זה 1,500 קילומטר, ונוסעים את כל הארץ מסביב, במקומות שיש בהם אספלט. בסך הכל, המחירים באיסלנד הם מאוד יקרים, הם מזכירים את נורווגיה, וזה לא שמחה כל כך גדולה מבחינת הכסף, אבל היתרון הגדול היום הוא א', שיש שם הרבה מאוד דילים, דבר שהם התחילו בו בשנים האחרונות, וב', שעשו חברת תעופה, אחת מהאלה של השירים החדשים, האיסלנדים, שקונים את חצי אירופה, איסלנד אקספרס, שטסה מקופנהגן וטסה במחירים, ממש מחירי מציאה, שמשתנים כמו כל הכרטיסים הזולים של איזי ג'ט וריין וכל האלה. בדומה לזה הם עושים, טסים לאיסלנד, ומבחינה זאת יש יתרונות עצומים היום לעומת, בוא נגיד, אפילו 4-5 שנים אחורה.
אתה הזכרת את, את אלה שקונים עכשיו רשתות שלמות של חנויות וחנויות ענק וכולי. איך אתה, יש לך איזשהו הסבר לתופעה הזאת שאיסלנדים מצליחים כל כך בשטר העסקים? שמעתי, אני מוסיף במאמר מוסגר, שאחד מהם הוא לא נחשב על הלך שהמצפון שלו נקי לחלוטין.
לא, הם בעצמם אומרים, על האחד ההוא, אני לא זוכר את שמו, אבל הם בהחלט בעצמם אומרים. האמת היא ששאלתי, ביוק את השאלה הזאת, שאלתי בין היתר לסטיינון, יש בן דוד ידוע שהוא היסטוריון שם, נפגשנו איתו ועם אשתו, ושאלתי אותו בדיוק את השאלה הזאת, אמרתי, תגיד, תסביר לי, למה, מה מותר האיסלנדים מהחלקים האחרים של אירופה. הוא אומר לי, תשמע, אין לו הסבר הגיוני כמובן, אבל הוא אומר, הוא מעריך שיש פה איזשהו שילוב בתוך איסלנד של האינדיבידואליות האמריקאית, הסוג, האיסלנד אכן נמצאת בחצי הדרך, ואיסלנד מושפעת רבות בעיקרון, איסלנד היא ארץ, היא לא דנית, היא ארץ שנמצאת באיזשהו מקום בחצי הדרך בין ארצות הברית לדנמרק.
מלי בדיוק בחצי הדרך אפילו.
גם חצי הדרך הפיזית וגם בחצי הדרך המנטלית.
היא הייתה תחת שלטון דנמרק בזמנו.
הייתה עד...
1944.
יפה, אחרי זה זה. אנגליה יש פה איזה סיפור שלם, אבל זה כבר, זה כבר היסטוריה. והוא טוען שייתכן שזאת הסיבה, המשהו האינדיבידואלי הזה, האמריקאי, החוש לעסקים, היכולת, הרצון הזה, השאיפה, האמביציה האדירה הזאת, להראות, להצליח, יכול להיות שהם תורמים את התרומה או נותנים את ההסבר הזה שהוא אכן מפתיע, כי הוא בדיוק דיברנו על זה והוא אמר לי, תשמע, הנה הם קונים את זה והם קונים אילום והם קונים את מגסינג והם קונים את זה והם קונים, ואותו הדבר גם במקומות אחרים באירופה. מפתיע. סטרלינג נדמה לי לאחרונה נקנתה גם כן,
כן, יש שם איזה סיפור קטן.
כן, אז זה בכל אופן היה ההסבר שלו לעניין הזה, ואכן יש לי נטייה להסכים איתו. באחד הימים, זאת אומרת אולי באיזשהו טיפה קשור לזה, אחרי שנסענו כמה ימים רצופים והיינו פה והיינו שם וטיילנו קצת, והאישה שלי יום אחד פתאום באמצע הדרך פתאום אומרת לי, ממש ללא הקשר, אומרת, לא, הארץ הזאת, למרות שהיא בעצמה איסלנד, היא אומרת, היא בכלל לא דומה לדנמרק, היא ארץ אחרת לגמרי. והיא לא רק אחרת, היא גם מאוד השתנתה כמובן בשנים שהיא לא הייתה בהם, היא ארץ שנהפכה הרבה יותר, נהפכה להיות הרבה יותר אמריקאית, ושוב אמרתי שיש המון קווי דמיון שמזכירים את הישראלים אצל האיסלנדים. אני פעם אחרי פעם הייתי אומר, אתם כל כך מזכירים לי את ישראל שזה פשוט מדהים, ואם היינו שמים פה עוד 20 מעלות חום, אז זה פשוט היה מזכיר בנושא האנושי, היה מזכיר את הישראלים.
איסלנד מפורסמת גם בעניין של הבריכות החמות של מהטבע.
כן.
אתה עשית דבר כזה?
ודאי, הייתי בבלו לגון, שזה המקום הכי ידוע.
כן.
אבל כמובן, והוא מקום יפה, ובשנים האחרונות הם בהחלט טיפחו אותו, הפכו אותו, כי אני גם הייתי שם לפני כך וכך שנים, נדמה לי 7 או 8 שנים, פעם שקודמת שקפצתי לשם, ואז לטעמי זה לא היה בנוי יפה, זאת אומרת לא היה מטופח מספיק. לדעתי אז הם פשוט אמרו, טוב, נרוויח את מה שנרוויח, ואנשים יבואו במילא. בשנים האחרונות הם הבינו את חשיבות העניין של התיירים, ואכן התחילו לטפח ושינו את האזור, והוא נראה הרבה יותר יפה.
זה מים גופריתיים?
כן, מים גופריתיים, חמים, כמובן בבריכות שונות ובדרגות חום שונות.
זה משהו כמו חמת גדר?
כן, יש בזה כמובן זה. ליד המקום יש תחנת כוח, כי מכיוון שמדובר פה על כמויות הרבה יותר גדולות של חום ומים. אז יש עליית תחנת כוח, והמקום הוא בעיקרון הוא יותר גדול, אבל הוא מזכיר את חמת גדר, אם כי הרבה יותר לבתי, כל האזור הוא כולו וולקני.
דיברת על היוקר.
היוקר.
דיברת על היוקר, אתה יכול לסבר...
לא, היוקר הוא מזכיר. ביוקר הכל מזכיר את ישראל, זה בדיוק כמו ישראל.
תן לנו דוגמה כמה עולה לחם, או אני יודע, נסיעה באוטובוס.
נסיעה באוטובוס בכלל, אני לא רוצה לדבר כי זה מכה. נסיעה באוטובוס זה דבר כל כך יקר, אני לא זוכר כבר, כיוון שלא נסענו, מכיוון שזה היה יותר מדי יקר.
משכורת חודשית?
לא, אבל זה בהחלט סכומים שהם בערך פי 3 או פי 4, מאשר הסכומים שאתה נוסע בהם פה
בדנמרק.
כן.
ודנמרק כבר נחשבת יקרה בעניין הזה.
כן, היא מאוד יקרה, אם כי הם, כפי שראיתי, הם הולכים להפוך את כל הדלק שלהם, של האוטובוסים, של התחבורה הציבורית, לדלק מימני.
אהה.
ב-20 שנה הקרובות או משהו כזה. תראה, המחירים נורא יקרים. לכן אני אומר נורווגיה, כי זה מזכיר את נורווגיה מהמחירים. זה בערך...
עגבניה ב-20 דולר?
לא, 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 לא. אבל זה בערך, בוא נגיד, אתה יכול להוסיף בערך בסביבות 60-70% על המחירים הדנים, לפחות. בהרבה מאוד מקרים, הרבה מאוד דברים, אני הייתי, אם נניח, אני אקח שיבולת שואל, אז פה אתה יכול לקנות את זה נניח חמש קרונות או משהו כזה, את השיבולת שואל הרגילה, שם היית קונה את זה ב-15.
הבנתי.
סתם לדוגמה, אותו דבר, תפוחי אדמה, דברים פשוטים שאתה קונה ביום יום, לחם, אני יודע מה.
אז צריך משכורת גבוהה.
צריך משכורת גבוהה, והמשכורות האיסלנדיות הן לא גבוהות.
כלומר, רמת החיים שלהם יותר נמוכה מדנמרק.
כן, כן ולא. זאת אומרת, שוב, לכן, שוב פעם יש פה את העניין שמזכיר את ישראל, שבו יש הבדלים גדולים מאוד בין האנשים שיש להם ובין האנשים שאין להם. ויש הבדלים גדולים מאוד בין המגזר הציבורי לבין המגזר הפרטי. במגזר הציבורי המשכורות הן יחסית עלובות. לדוגמה, שאלתי לא פעם אנשים שעובדים בתחומים שלי, ולכן חלק מבני המשפחה של סטנון עובדים בתחומים האלו, והמשכורות שלהם הם בוא נגיד בשליש לפחות פחותות משלי, כן. או יותר מזה. לפעמים אפילו
אתה אחרי. מדבר עכשיו על אבסולוטי, כלומר באופן יחסי זה עוד יותר גרוע.
ודאי, ודאי, זה גם יותר יקר.
וגם במשכורות פחותות.
גם כן. המשכורות הן בהחלט פחותות, הן בהחלט נניח 40% יותר נמוך מהמשכורת שלי. באופן מוחלט. גם המחירי בתים שהיו מחירים נורמליים, באמת עד לפני כך וכך שנים, עלו כמו בדנמרק, קפצו בשיעורים מדהימים. כך לדוגמה, בעיר שהייתי, שנקראת אחת הערים, שיש שם נניח שתי אחיות, בעיר שנקראת סלפוס, שנמצאת 45 קילומטר מרייקוויק, סיפרה לי מישהי שההורים שלה בעצם גרו בדנמרק, שהיא באה לפני אם אינני טועה, 4 שנים ההורים שלה חזרו, אולי 5. הבית שלהם עלה 900,000 קרונות, היום אותו הבית, אם הם ירצו לקנות אותו, עולה יותר מ-4 מיליון. רק שתבינו על מדובר. 100% כל שנה. זה מה שזה עלה בשנים האחרונות. וזה בהחלט לא, זה בהחלט מייצג. וזאת אחת הסיבות שבדומה למה שקורה היום בדנמרק, ואולי גם במקומות אחרים, גם בישראל, אנשים ברוכים מערים הראשיות בגלל המחיר, ועוברים לערי הפרוור, ערים יותר רחוקות, כמו פה לדוגמה אוהוס, אז עוברים להורסנס לדוגמה, דבר מאוד ידוע, או להינסטז, שזה כאילו בערך אותו מרחק. אותו הדבר שם, יש בנייה מדהימה, דבר שבאמת לא ראיתי אז, לפני כך וכך שנים, ולא ראיתי את זה גם הפעם הקודמת שהייתי, והפעם לעומת זאת, מאות ואלפי דירות, מאות דירות, בתים נבנים בעיר שהיא יחסית קטנה, כן, אנחנו מדברים על עיר שהיא בסדר גודל של קצת יותר גדולה מיולסמינה, נניח 10,000 איש. אז מדובר פה על, הייתי אומר, לדעתי הרבה יותר ממאות דירות ובתים שנבנים ברגע זה. ולכן, ושאלתי אותם מה הסיבה, אז בעצם התשובה הסטנדרטית הייתה שהאנשים פשוט בורחים. כתוצאה מהמחירים שהם עלו בצורה מדהימה. אבל בהחלט אין ספק שהמדינה האיסלנדית בכלל כעיקרון היא מדינה שנהנית כרגע ובשנים האחרונות מגאות כלכלית.
תודה לעמוס קפלן.
אנו בתקופת האביב ונחזור לאחד משיריו היפים של אהוד מנור. השיר הוא גשם אחרון. ושתשאיר אותו חבורת הזמר של פיקוד הצפון.
עכשיו רד עליי,
גשם אחרון, אהוד מנור כתב את המילים, יאיר רוזבלום את הלחן, שרה חבורת הזמר של פיקוד הצפון, והסולנית הייתה ורדה נוגה. ואיתנו נמצאת על הקו ציפי קראולונד, והיא תדבר איתנו על הספר מחבואים עם אלוהים של שלום אוסלנדר. ערב טוב לציפי.
ערב טוב אלי, ערב טוב למאזינים.
והנה המיקרופון לרשותך ואת יכולה לדבר.
תודה רבה. אנחנו לא מזמן חגגנו וקראנו את ההגדה, ומי שקרא, מי ששם לב למה שכתוב בהגדה וניסה להבין טיפה, אז אלוהים מוזכר שם הרבה מאוד, והצורה שהוא מוזכר היא די אלימה, הוא הורג ורוצח ומקנה אל קנה ובלי סוף, באמת לפעמים זה די מזעזע לקרוא, או הם שמים לב ולא רק מתרכזים בגפילט פיש ובקנדלח, אז ההגדה מלאד בדברים האלו באלוהים על כל הפנים שיש לו, וכמובן גם כל התורה שלנו, כל התנך. ולפעמים אני תוהה איך אדם שנולד למשל בתוך החברה הדתית, איזה חינוך הוא מקבל, איך הוא לומד להתייחס לכל אותם דברים שאני כאדם חילוני או כחילונים רבים אחרים, קשה להם לבלוע את זה, החל משפוך חמתך על הגויים וחלה מרצח המלאק וכו'. אז במקרה ובהמלצתו שיגאל רום, עליתי על ספר שקוראים מחבואים עם אלוהים של סופר שקוראים לו שלום אוסלנדר, והספר הוא לא ישראלי ולא נכתב בעברית, אלא נכתב על ידי בחור אמריקאי שנולד לתוך הגטו החרדי בניו יורק, ובעצם מגיל די צעיר הוא עוזב את הדת, אבל הוא נשאר עוד, כמובן כל זמן שהוא קטין, הוא נשאר בתוך המסגרת החרדית הזו, ובאיזשהו שלב הוא כמובן מתפקר לגמרי, אבל את הניסיונות ההתפקרות שלו הוא כבר מתחיל בגיל מאוד צעיר. ומה זה אומר? הוא למשל מגיע לדוכן שמוכר נקניקיות, אמנם הוא נשלח לקנות סודה או משהו כזה, אבל הוא לא עומד בפיתוי, הוא מנסה לאכול את נקניקיות והן טעימות לו, והנקניקיות האלו הן הכל חוץ מאשר כשרות. והוא רואה שהשמיים לא נופלים לארץ והוא נשאר בחיים, אבל לאורך כל הספר, גם כשהוא עוזב את הדת, מה שהוא לא יכול לעזוב זה את האלוהים. ולאורך כל הספר יש לו דין ודברים עם האלוהים, ואפשר להבין את זה תכף מההתחלה בפתיח של הספר. הוא כותב, ופה אני אצטט כמה שורות, ותסלחו לי אם אני, הקריינות שלי לא במיוחד מקצועית, או בכלל לא מקצועית, אבל הפתיח בכל זה מדבר בעד עצמו. שורות ראשונות מהספר מרבועים עם אלוהים של שלום אוסלנדר. כשהייתי ילד, הוריי ומוריי סיפרו לי על איש חזק מאוד. הם סיפרו לי שהוא מסוגל להרוס את העולם כולו. הם סיפרו לי שהוא מסוגל להניב הרים. הם סיפרו לי שהוא מסוגל לחצות את הים. היה חשוב להקפיד שהאיש הזה יהיה מרוצה. כשצייתנו לפקודות של האיש, הוא אהב אותנו. הוא אהב אותנו עד בכך שהרג את כל מי שלא אהב אותנו. אבל כשלא צייתנו לפקודות שלו, הוא לא אהב אותנו, הוא שנא אותנו. היו ימים שהוא שנא אותנו עד בכך שהוא הרג אותנו. בימים אחרים הוא הניח לאחרים להרוג אותנו. אלו ימים שאנחנו מכנים חגים. בפורים היינו נזכרים איך הפרסים ניסו להרוג אותנו. בפסח היינו נזכרים איך המצרים ניסו להרוג אותנו. ובחנוכה היינו נזכרים איך היוונים ניסו להרוג אותנו. ברוך הוא, היינו מתפללים. העונשים האלו אכן היו כבדים מאוד, אך הם היו כעין וכאפס לעומת העונשים שספגנו מהאיש עצמו. אז היה רעב, היו שיטפונות, הייתה נקמה יוקדת. היטלר אמנם הרג את היהודים, אבל האיש הזה הטביע את העולם. זה היה השיר ששרנו עליו בגן הילדים. אלוהים פה, אלוהים שם, אלוהים באמת בכל העולם. זו הפתיחה של הספר, וברוח הזו הוא ממשיך על פני 250-260 עמודים, להתדיין עם, עם האלוהים. כמובן, הדיון הזה, עכשיו זה לא דיון פילוסופי, אבל הוא מסתדל להיות הומוריסטי. אני מודה ומתוודה, אותי הוא לא הצחיק, אותי הוא מאוד הציף, כי הוא מספר על שטיפת המוח הנוראית שהילדים בחינוך הזה, בחינוך החרדי עוברים. הסגירות הטוטלית, האיסורים, האיסורים והיסורים שהילדים האלו, הילדים ואחר כך הנוער עוברים כדי להישאר בתוך המסגרת. כנראה זה מה שמאפיין כל חברה סגורה וכל חברה אדוקה. בזה אני לא חושבת שהחרדים נבדלים ממוסלמים קיצוניים או תיקח כל קאט או כל... אבל המעניין בספר זה תהליך ההתבגרות וההשתנות של הנער הזה והדרך שהוא לאט לאט משתחרר מהכבלים האלו. הוא, למרות שהוא משתחרר והוא מתחתן, הוא מוליד ילד ואז מוליד בן, ואז מתחילה ההתלבטות, ברית מילה או לא ברית מילה. מצד אחד הם, הוא ואשתו מחליטים שלא לא ברית מילה, אבל הלחץ, אפילו לא תימד הלחץ המשפחתי, כי הוא פחות או יותר ניתק את הקשר עם המשפחה, או המשפחה נתקעה את הקשר איתו. אבל אותו לחץ פנימי שיש בו, שאנחנו אולי כולנו נתונים, גם כשאנחנו חושבים שאנחנו משוחררים ממה שאומרים האחרים, אנחנו כנראה לא יכולים לגמרי להשתחרר מזה. ובסוף הם מחליטים לעשות ברית מילה, אבל בצורה שהרבה ישראלים למשל כאן עושים, על די רופא ולא רב. זאת אומרת שזה נראה כמו ברית מילה, אבל מבחינה דתית זה לא ברית מילה, כי אין את ה... אין את הברכה, או אין את הטקס הדתי סביב זה. אז את כל הדברים האלו, כל הדילמות האלו, הוא מעלה בספר בצורה די מחוייכת אולי. כאמור, זה לא הומור שהצחיק אותי, זה יגאל אמר שאותו זה מאוד הצחיק, אותי פחות הצחיק, אבל יחד עם זאת אני חושבת שזה ספר מעניין, ואני לא חושבת שנכתב הרבה מאוד על ידי אנשים שעזבו את המסגרות האלו. נכתבו ספרים של אנשים שעזבו מסגרות אחרות, למשל יוחד הסטיטניס או ואולי אחרים. אבל בכל זאת, אני הייתי ממליצה לקרוא את הספר, הוא כרגע אצלי פרטי, אבל אני ברצון אשאיר אותו לאחרים שיהיו מעוניינים להתעסק בנושא הזה. זה מה שהיה לי לטעם.
מי המתרגם?
תכף אמר לך, רק רגע, אמר לך מי המתרגם. ארז אשרוב, לא אומר לי כלום.
הבנתי. ובאיזה הוצאה זה?
הספר יצא בהוצאת זמורה ביטן.
אני מודה לך מאוד, ציפי קראולונד, וזה מסקרן אותי גם כן לראות את זה.
נכון, להתראות.
תודה רבה ולהתראות. ועוד לרגל האביב, שלישיית ניצנים תשמיע לכם את שירו של יואל רקם, רוחות אביב, למילים של לאה נאור, ואני מקווה שתהנו כמו שאני אוהב את השיר הזה.
יצאו היום ככה בלי שום סיבה, בחולצות חולצות הלבנות, כי האביב העיף פתאום ככה בלי שום סיבה, את סמלות עיניהן של הבנות. כשהיפה שבפרחים את כל ריחו שלחו לרוחות אביב אומרות, אז את מיטב החיוכים כמו זר פרחים שלחנו ליפות בנערות. אך איזו רוח, ודאי זוהי רוח של אביב. אך איזו רוח, ודאי זו רוח של אביב. הבחורים חזו היום ככה בלי שום סיבה, בשעות שעות הקטנות, קנים של קש דבקו פתאום ככה בלי שום סיבה, בטלטליהן של הבנות. ובשעות הקטנות מול המראה עמדו הן ופניהן מאושרות, ואין מיטב החיוכים כמו זר פרחים ענדו הן כמו פרחים בשערות. אך איזו רוח, ודאי זוהי רוח של אביב.
אחרי זו איזו רוח, ודאי זו היא רוח של אביב. הבחורים חזו היום ככה בלי שום סיבה, בשעות שעות הקטנטנות, קנים של קש דווקו פתאום ככה בלי שום סיבה, בטלטליהן של הבנות. ובשעות הקטנטנות מול המראה עמדו הן ופניהן מאושרות, בין מיטב החיוכים כמו זר פרחים מנדו הן כמו פרחים בשערות. אך איזו איזו רוח, ודאי זו היא רוח של אבי. אחרי זו איזו רוח, ודאי זו היא רוח של אבי.
שירו של יואל רקם, רוחות אביב. במפי יהודה עמנואל נשמע עכשיו מחוזת של שירי הורה, ריקודים, וזה כמובן לכבודו של איצ'ה, שהוא מדריך ריקודי עם.
הבא נגיל אהבה, נגיל אהבה, נגיל ונס מתה. הבא נגיל אהבה, נגיל אהבה, נגיל ונס מתה. הבא נרננה, הבא נרננה, הבא הבא ונס מתה. הבא נרננה, הבא נרננה, הבא הבא ונשמחה. הורו, הורו אחים, הורו אחים אלף שמח, הורו אחים אלף שמח, הורו אחים אלף שמח, הורו אחים אלף שמח, הורו אחים, הורו אחים אלף שמח. הבא נגיל אהבה, נגיל אהבה, נגיל ונשמחה. הבא נגיל אהבה, נגיל אהבה, נגיל ונשמחה. הבא נרננה, הבא נרננה, הבא הבא ונשמחה. הבא נרננה, הבא נרננה, הבא הבא ונשמחה. הורו, הורו אחים, הורו אחים אלף שמח, הורו אחים אלף שמח, הורו אחים אלף שמח, הורו אחים אלף שמח, הורו אחים, הורו אחים אלף שמח. עד הלילה רב שירנו הבוקע לשמיים, שובי שובי הורתנו מחודשת שבעתיים. שובי שובי ונסו וכדרכנו אין לסוף, כי עוד נמשכת השלשלת. קריבנו למחד מעולם ועד עד, כי עוד נמשכת בשרשרת. La 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 לא נהרות משקי קולחים, אבטיחים כהור ההרקן על יד גבעות התפוחים. השושנים יפות פי שבע מאחורי דוכן הפורי, אבל אנחנו מול השפע כאן יחפים כסנדלרים. על כבשת הורחות וסמך ביין, היום צעיר אתה, מחר תזכיר. ורק היום אדול ומחרותיים, על הסכין, על הסכין. השוק מחליף צבעים בלי הרף, אבל קבועים פה המחירים. כשהרוכלים יוצאים לטרף, עד אין חוכמות ואין שקרים. אלינו פה והתהלך פה, במקלך ובסלך. גדול השוק, אין איש מולך בו, כולו שלך, כולו שלך. על כשתו אכול, וסמך ביין, היום צעיר אתה, מחר תזכיר. ורק היום בזול, ומחרותיים, על הסכין, על הסכין. מחר הדלתות הישנות יטעינו כפוכי זהב. כל זה אינו משל ולא חלום, זה נכון לאור בצהריים. כל זה יבוא מחר אם לא היום, ואם לא מחר אז מחרתיים. מחר כשהצבא יפשוט מדיו ליבנו יעבור לדום. מחר כל איש יבנה בשתי ידיו את מה שהוא חלם היום.